עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים כאן, דוקטור מאיה רוזמן היום, נהיה ביחד עד שעה אחת, ושוב על חנוכה, אבל הנושא בפתיחה, הקשר בין מסורת, הפרדת בשר וחלב, לדיאטה. בפינת המיתוסים, האם פטריות הן מקור טוב לחלבון? מחקר, באיזה שמן כדאי לתגן סופגניות, ובאותה הזדמנות אני חייבת גם להוסיף את התשובה לשאלה, מה הקשר בין סופגניה לספונג'ה? בפינת טוב לדעת, האם ייתכן שלא יורדים במשקל כי אוכלים מעט מדי, ומתכון ללביבות בטטה, כמו שהבטחתי בשבוע שעבר. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, עדיף לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, לעלייה לשידור או שליחת תגובה, ואנחנו נחזור אליכם. תמיד אפשר להצטרף גם לדף הפייסבוק של רדיו 103 או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור ולשלוח שאלות בתגובות, וכמובן לסמן לנו לייק, ותכף ישתף לי גם. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק רון שהין. טוב, אז אני מצטערת שהפתיחה אני קצת מדברת על עצמי, אבל זה ניסיון שלי... אז אני, זה יוצא ככה. מאזין שאלה לשידור בשבוע שעבר, מאזין מקסים, שאל אותי, איך אני ארגיש את חג החנוכה אם אני לא מתכוונת לאכול סופגניות? ואני תהיתי, כאילו, למה שאני אכניס לגוף קלוריות מיותרות של אחד המאכלים הכי פחות בריאים, ועוד של משהו שאני בכלל לא אוהבת לאכול? אני יכולה להרגיש את החג גם בלי סופגניה. שוב, סיפור אחר, לפני הקורונה חזרתי מבודפשט, מחופשה. מטופלת שאלה אותי, נו, ואכלת קיורטוש? אז אמרתי לה, לא. אז המשיכה, את רוצה להגיד לי שהיית בבודפשט ולא אכלת קיורטוש? אז אני חשבתי, למה שאני אוכל משהו שאני לא אוהבת? זה אפילו לא עלה בדעתי לקנות קיורטוש ולבזבז עליו מתקציב הקלוריות היומי שלי. זה לא שהתאפקתי, לא הפעלתי משמעת עצמית, לא הפעלתי שום כוח רצון, אני פשוט באמת לא רציתי. עכשיו, אני הסברתי לה, למטופלת. נגיד שתתני עכשיו לאדם ששומר מסורת, שהרגע אכל ארוחה בשרית, תתני לו קינוח חלבי שהוא הכי אוהב בעולם. הוא לא יאכל, נקודה. הוא לא יתחיל להילחם עם עצמו, וגם עם הקינוח הזה, זה הדבר שהוא הכי אוהב בעולם. הוא לא יגיד, אולי אני אוכל את הקינוח ומחר אני אחזור לפריד בשר וחלב. אולי חד פעמי אני אוכל ובערב אני אפצל את זה ואני אוכל רק פר, ואולי אני רק אתאם. אין פשוט ויכוח עצמי, זה לא קיים. אין הפעלת משמעת עצמית, אין פה שום עניין של כוח רצון, זה פשוט לא בא בחשבון ולא נתון לויכוח. פעם אני מאוד אהבתי לאכול פחממות ושוקולדים, ואני חושבת, אם אני זוכרת, היה לי מאוד מאוד קשה לוותר. אבל אחרי שהפסקתי לאכול שוקולדים הזמן, פתאום ראיתי שאני בכלל אוהבת פחממות, ובבתי מלון האזור של הקרואסונים בכלל לא מושך אותי, ולאט לאט גם השתכנעתי שיש דברים שבכלל לא ראויים להכניס לגוף, כמו כל מיני חטיפים מלוכים מכל הסוגים, ביסקוויטים, ממתקים, מוצרים מתועסים, כל מיני דברים שלא עושים טוב לגוף, וגם לא לנפש של אף אחד, גם אם יצרני המזון מנסים לשכנע אותנו אחרת, שזה איזה מין אוכל לנפש. כשאני רואה עוגה, אני לא נלחמת עם עצמי, אני לא מפעילה משמעת עצמית כדי להגיד לא, אני באמת לא רוצה. כמו שמי ששומר מסורת יגיד לא לקינוח חלבי אחרי ארוחה בשרית. מה המסר? ברגע שעושים משהו מתוך אמונה, שזה מה שנכון לעשות, ולא מתוך הכרח, הרבה יותר קל לעשות אותו. וחשיבה בריאותית עוזרת לדיאטה הרבה יותר מתפריט שבמרכאות צריך לעשות. חשוב לחשוב לפני שמכניסים משהו לפה. האם זה בריא לי? האם זה תורם לי משהו לגוף? אולי זה מזיק לי? האם יש תחליף יותר בריא שגם יספק מבחינה נפשית? ולא פחות חשוב, האם זה גם שווה את הקלוריות שבו? אז אם אחרי כל השאלות האלה הוחלטנו שכן שווה לנו לבזבז 400 עד 700 קלוריות את סופגניה שאין בה אפילו שום דבר בריא, דבר אחד אפילו בריא, אז כן, יאללה, נאכל ונהנה. אבל יש סיכוי מצוין שהתרגלות לחשיבה בריאותית תמנע ממתנו לאכול חלק גדול מאוד מהמאכלים המתועסים, והחטיפים והממתקים הלא בריאים. יש לנו מאזינה על הקו? מאזין? מאזין, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
כאן גרשון מנתניה. הרבה זמן לא דיברנו.
מה שלומך?
זהו, הרבה זמן לא דיברנו, שבוע ימים לא.
זה אתה היית ששאלת אותי איך אני אענה מהחג בלי סופגניה במקרה?
מדויק.
די. אז הרגע הזכרתי אותך.
נכון, נכון.
בדיוק, איזה יופי. מה שלומך?
יש לי, תודה, אני במקרה יושב ליד הבניין שחנכת אותו לפני מספר שנים.
אני?
של חנן מור.
נכון, בטח, בנתניה.
ואני יושב למרגלותיו.
נכון, הם עשו שם איזה אירוע גדול והזמינו אותי להרצות.
את מוזמנת לראות את המתחם של הפיאנו, מקום מקסים.
אני בשמחה, יבו. מה רצית לשאול אותי?
שלוש שאלות קצרות. שאלה הראשונה.
כן.
למרות שחלקית ענית עליה באחת התוכניות הקודמות.
אוקיי.
כמה זמן אחרי הכנת סלט ירקות, הכולל עגבניה, מלפפון, גם באדומה, גזר, בצל וחסה, עדיין מומלץ לאכול את הסלט?
אתה מתכוון להאם יש שם ויטמינים נניח שמתפרקים? כי...
בואי נאמר, א', ויטמינים ובטא, האם הסלט לא מתקלקל לאחר כמה ימים שהוא מקרר.
מתקלקל
בסלט מטובל ללא מטובל.
אז שאלות מצוינות. קודם כל, מבחינת, בוא נפריד, מבחינת מתקלקל כאילו שיש שם חיידקים ואסור לאכול מבחינה בריאותית, אם אתה שומר את זה במקרר, אז זה לא מתקלקל, ממש לא מתקלקל אחרי כמה ימים.
מה זה כמה ימים?
אתה יכול לראות את זה, לפי המראה אתה יכול לראות את זה, זה בא לך עדיין לאכול את זה.
אוקיי.
עכשיו, הקטע של הוויטמינים, יש לנו את ויטמין C שהוא מתפרק בחיתוך, מתחמצן, ויטמין A שפחות מתפרק, מה שיש לך בגזר, והסיבים התזונתיים שלא קורה להם כלום. אז עכשיו בוא נתייחס לויטמין C. ככל שסלט חתוך יותר קטן, אז ויטמין C יתפרק יותר מהר. סלט קצוץ קטן, 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 מאתמול כבר, סביר להניח, לא יהיה לו ויטמין C. ויטמין A כן, סיבים תזונתיים כן, ואם יש שם מינרלים כמו השלגן, אז גם לא קורה להם שום דבר. אם אתה חותך את הסלט ירקות יותר גדול, אז הויטמין C ילך ויתפרק בקצב יותר נמוך. ואז נגיד מאתמול שלשום, יהיה לך חצי רבע ממה שהיה כשזה טרי. הכי טוב זה לחתוך, באותו רגע שאוכלים, בעיקר את אלה שמכילים ויטמין C. גזר, אתה יכול להכין לך גזר מגורד, לשים לך קערה גדולה בתוך המקרר, וכל פעם להפריש קצת לסלט שאתה אוכל. חסה גם כן, אין לי את הבעיה. רק מבחינת, אתה יודע, טריות. אבל הגווניה והפלפל של מקורות טובים לויטמין C, עדיף לך לחתוך ברגע האחרון.
אוקיי.
ולגבי בקשר, הטיבול, רגע.
כן, בקשר לטיבול, כן.
טיבול. אם אתה מטבל במיץ לימון, אז, וקצת נניח שמן זית, שזה פחות טוב במקרר, אז מבחינת זה לא עושה שום דבר, אבל המלח יכול לגרום לנוזלים לצאת החוצה, ואז הסלט יתקלקל לך יותר מהר.
אוקיי. אז זה טבל ממש את
גם עדיף ברגע אחרון.
שאני עומד לאכול.
נכון.
ברגע אחרון. עכשיו, לגבי בצל בסלט, על איזה בצל את ממליצה? יבש, סגול או ירוק?
לפי הטעם. אתה יודע שבסגול יש יותר את האנטוציאנין עם הפיגמנט הסגול שיש לו השפעות בריאותיות מצוינות, אנטי-סרטניות, אז אולי זה הייתי הולכת, כי דברים ירוקים כבר יש לך בסלט, אז אולי בצל ירוק הוא יהיה קצת מיותר, אז הייתי הולכת בכל זאת על הבצל הסגול, אבל מה שמתחבר לך בטעם.
יפה. עכשיו נעבור לסלט פירות. סלט פירות שמורכב מגרגרי רימון, תפוז, קיווי, אגס, תפוח עץ, בננה, חמוציות מיובשות וגוזי מלך. כמה זמן אחרי מה שציינתי אפשר לאכול?
אני זוכרת את האגוזי מלך, את החמוציות, מה עוד אמרת שם? קיווי?
גרגרי רימון.
אוקיי, אז
תפוז,
אליהם?
אוקיי. קיווי, אגס, תפוח עץ, בננה.
אז מאותה סיבה, בגלל שקיווי ותפוז הם הכי עשירים בויטמין C, אז אותם תחתוך ברגע האחרון, כל השאר אתה יכול להכין לפני.
יפה.
יפה.
תודה רבה לך.
היה לך שאלות מצוינות, גרשון, וגם בזכותך היה לי כל הנושא של הפתיחה, אז בכלל תודה.
אוקיי.
אז ביי, סוף שבוע, חג שמח, חג שמח.
חג שמח, נכון.
ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם פטריות הן מקור טוב לחלבון? טרנד הטבעונות המבורך גרם לזה שרשתות בורגר מציעות המבורגר טבעוני, ובחלק מהמקרים פטריות, פורטובלו, אחרות, הם המרכיב העיקרי בהמבורגר הזה. ב-100 גרם פטריות, שימו לב, יש בין 2-3 גרם חלבון, ב-100 גרם. גם אם החלבון הזה היה איכותי ומתאים לבניית השרירים שלנו, מה שלא, אבל גם אם, צריך לאכול קילו פטריות כדי להגיע לכמות החלבון שיש במנה אחת של טופו או דג או אוף. כי אני שקלתי, קילו זה יוצא 5 סלסלות שלמות של פטריות. אז עדיף לא להסתמך על פטריות כאלה, כן, מקור לחלבון בקרב צמחונים וטבעונים. זהו, יש לנו אנשים על הקו? כן, שלום. הלו.
מאיה?
כן.
היי, וואו, איזה כיף לדבר איתך.
אה, תודה, גם כיף לדבר איתך. עם מי אני מדברת?
קוראים לי שירלי.
היי, שירלי.
ואני ככה ברוח החג,
כן,
התקשרתי לשאול אותך, אמא שלי מאוד 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 אוהבת להכין לנו לביבות, והיא הכינה לנו אתמול בערב, בהדלקת נר ראשון, הכינה לנו לביבות, וכאילו לביבות ירקות, כי היא טענה שזה יותר בריא, אבל את כולם היא תגנה. עכשיו אני מנסה להסביר לה שהרבה יותר טוב לא לתגן, או אם לתגן אז לתגן עם קצת שמן. ורציתי לשאול אותך, מה את חושבת על זה בכלל? זאת אומרת, מה הדרך הכי טובה לאכול לביבות? כאילו, מבחינה בריאותית, מבחינת ערך
תזונתי? לא, אבל...
כי
כל מדובר
בלביבות ירקות, ולא לביבות, כאילו, את יודעת.
נכון. איזה ירקות היא שמה דרך אגב? קישואים, נגיד, כן?
גזר, בצל, תפוח אדמה, מגרדת אותם, וכאילו, היא כזה, הכינה לנו סלט גם ליד, היא ניסתה לעשות את זה בריא, אבל נראה לי שקצת התחלק לה בדרך.
אז תקשיבי, יש את הקטע הזה של הטיגון העמוק שעושים את הסופגניות והשניצלים, שזה חימום ארוך ובטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, וזה באמת מאוד לא בריא והורס את כל היתרונות של כל מה שאת מכניסה לתוך השמן הזה. אם היא לקחה טיפה לשמן זית ומה שנקרא צרבת הלביבות האלה על מעט מאוד שמן ובאורך טיגון כמו שעושים חביתה, אז זה לא כזה נורא, אבל באופן כללי את ממש צודקת שתמיד עדיף לקחת את זה ולשים את זה לנייר אפייה עם ספרי שמן ולהפות. העניין שזה לא יוצא אותו דבר בטעם. אני הכנתי ליום לביבות בטטה לתוכנית, זה לא יצא אותו דבר, זה טיפה יותר יבש, אין מה לעשות. עכשיו, כמה שהיא מורידה את כמות הפחממות בלביבה, נניח אם לא היה שם תפוח אדמה, לנגיד קרובית, גזר, קישוק, בצל, אז זה גם עדיין הרבה פחות קלוריות בהשוואה לדברים עם התפוח אדמה או
בטטה. אז זאת אומרת שכדאי להוריד את התפוח אדמה או את הבטטה.
או, כן, ולהפות בתנור, אז את בכלל עושה דיאט לגמרי. באחת מהתוכניות פה נתתי מתכון של לביבות קרובית, שקיבלתי ממישהי מקורס הדיאטה שאני עושה בפייסבוק, אז זה יצא לי 20 קלוריות, אם אני לא טועה ליחידה.
20 קלוריות?
כן, שזה כלום.
וואו.
זה חמודה, תשאיר לי.
אני אחפש את זה באתר.
אה, כן, תחפשי, זה שם. מהממת.
אוקיי. וואו. תודה רבה. 20 קלוריות נשמע כמו אחלה, כאילו אפשר לעשות את זה ממש כארוחה, כאילו עם ירקות.
נכון, תארי לך, את יכולה 10 כאלה וסלט לארוחת דיאטה.
וואו, זה נשמע מדהים, וואי, תודה, תודה, דוקטור מאיה רוזמן, תודה לך.
אין על מה, שירלי המממת. שיהיה לך חג שמח.
שבת שלום, חג שמח.
חג שמח, חג שמח. אני יכולה מהירה לענות על שאלה מהפייסבוק? כן, אפשר לענות. ליליאנה זיסמן שואלת שהיא מכינה לחם בבית, מה עדיף בגלל הקלוריות, לחם רגיל, מלא, או אם לשים גם יוגורט. אז תשמעי, אין הבדל רציני בקלוריות בין לחם קמח לבן לבין קמח מלא. ההבדל הוא שולי ולא משמעותי בכלל. ואם את תשתמשי ביוגורט במקום השומן, אז כן, אז את תחסכי. אז זה עדיף. יש מאזינים על הקו? כן, שלום.
היי, שלום.
היי.
תודה רבה שהעליתם אותי לשידור.
באהבה רבה.
תודה רבה. רציתי לשאול מאיה, אני בת 51, ומנסה לרדת במשקל.
כן.
כל פעם אני מנסה, האמת, דיאטות אחרות, וזה עולה ויורד לי, עולה ויורד לי, כל הזמן ככה. עכשיו התחלתי תפריט כבר 3 שבועות.
נו.
וממש אני אוכלת כמו שרשום, וכל כל פעם, עכשיו כן, ירדתי במשכן, ועוד הפעם עליתי 300 גרם, ושוב פעם ירדתי את ה-300 גרם.
למרות שאת עושה את אותו תפריט?
את אותו תפריט, כן.
יש, תקשיבי שנייה רגע, יש כאן שתי בעיות אני רואה כאן. אחת, זה שאת עושה, את לוקחת תפריט, אני לא יודעת מאיפה, וזה לא תפריט שבהכרח מתאים לך באופן אישי. ובגלל זה יש לך כל החיים עליות וירידות ונתקעת ואני לא יודעת מה. בעיקרון, שנגיד...
תפריט של 1200 קלוריות.
בסדר, זה לא מתאים לכולם בהכרח. ויש אנשים שמתאים להם יותר לחם, ויש אנשים שאם הם אוכלים אפילו יותר משתי פרוסות, אז הם לא יורדים כלום, ויש אנשים שמתאים להם לא לאכול ארוחת בוקר ולצרף את הקלוריות שהם ויתרו ב-4, שזה השעה יותר קשה להם, ויש אנשים שגם ב-4 לא קשה להם, ואני שמה להם את כל השלושה נשנושים בשעות הערב, ולכל אחד מתאים משהו אחר, אז אני חושבת שאולי את פשוט צריכה דבר שמתאים לך, ולא כל פעם לקחת משהו ולהצמד אליו, הוא לא בהכרח מתאים לך. זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה, על ה-300 גרם, יש לי רגשה שאת נשקלת כל יום, נכון?
לא, לא, פעם בשבוע.
פעם בשבוע,
אז
עכשיו... עשית את התפריט, ואז ירד את 300 גרם, אחרי שבוע עוד פעם, ועלית את 300 גרם בחזרה.
עליתי...
אוקיי.
לא, ירדתי בשבוע הראשון,
נכון.
אחר כך עליתי את ה-300 גרם, ובשבוע השלישי ירדתי עוד הפעם.
ירדת, אז בואי נעשה שהשורה התחתונה שאת פחות או יותר אותו דבר, נכון? סימן שמה שמכיל התפריט הזה, זה בדיוק הכמות קלוריות שאת צריכה בשבילו לעלות ולא לרדת. ובשביל לרדת, אנחנו צריכים לצמצם את זה טיפה, או להגדיל טיפה את כמות הפעילות הגופנית. אם יש סיכוי שאת יכולה להגיד לי ממש מהר כזה מה מכיל התפריט, אני אמצא אם יש שם איזה טעויות. ועוד משהו אחרון לפני שתגידי לי, שאם עושים משהו, צריך לעשות אותו ברמת דיוק מאוד גבוהה. כי אם את עושה, ובטעות... הכנסת עוד משהו לפה, או בשישי שבת אכלת יותר, או שפעם החלפת איזה ארוחה עם משהו שזה יותר, אז אין סיכוי שתרדי מ-1200 קלוריות בגיל הזה שלנו, שכבר יש ירידה במטאבוליזם. אז בואי תגידי לי, בבוקר?
בוקר זה תמר אחד עם 7 שקדים.
כן, ביניים?
ביניים זה פרוסה לחם מקמח מלא.
כן.
עם גבינה, 2 כפות וירק.
יופי.
צהריים זה אור חזה אוף או דג,
כן.
מרקות, קף, נו.
פחממה?
לא, לא. קף תחינה.
תחינה?
כן, קף תחינה.
רגילה או גולמית?
גולמית.
קף תחינה גולמית זה 200 קלוריות בפני עצמו.
כן.
כן, ו?
אבל בלי פחממות.
בלי,
אני...
בארבע?
בארבע בננה אחת.
כן.
ארבע אגוזים, אגוזי מלך.
כן.
חטיף אנרג'י וזהו, בנס קפה.
אוקיי.
ובערב עוד הפעם לחם קל, לחם מקמח מלא אחד.
כן.
וביצה אחת וקאפ של גבינה.
וסלט?
בסלט, כן.
ואחרי זה?
זהו, אם בא לי יותר מאוחר, אז פרי, קלמנטינה בדרך כלל.
אוקיי, אז זה קצת יותר מ-1200 קלוריות, וגם בגלל שלא ספרת את הקף תחינה, וגם בגלל שבארבע יש לך בעצם 3 נשנושים ולא אחד, הבננה היא נשנוש, 4 חצי אגוז מלך זה נשנוש, והחטיף זה גם כן נשנוש. את יכולה אם את רוצה, מה שאני מציעה לך, זה לעשות ב-4, קודם כל לרדת לקף כפית תחינה גולמית, או קף תחינה מדוללת במים, זה הדבר הראשון. הדבר השני, ב-4 נניח בננה ונגיד רבע אחד של אגוז מלך ולהוריד את החטיף. בלילה, מה שאני חושבת, להוריד את הפרוסת לחם ולעשות ביצה וחצי קופסת גבינה וסלט. כאילו להגדיל טיפה את הגבינה. שיהיה לך יותר חלבון קצת, כי חסר טיפה חלבון.
קוטג'?
כן, כל סוג של גבינה 5%, גבינות שמנת 5%, קוטג', לבנה, ריקוטה, מה שבא לך.
זהו, אני גם חשבתי שאולי נוריד את הפחמימה.
להוריד את הלחם בערב ולצמצם טיפה את הקלוריות של הנשנוש ב-4. תנסי את זה.
וחטיף אנרגי של 100 קלוריות.
אז זה או זה או הבננה, לא גם וגם וגם וגם.
הבן.
סבבה.
טוב, בסדר.
תנסי ותודי לי.
כן.
וגם בשבת חשוב לשמור.
ברור.
ברור, יופי.
טוב, תודה רבה.
חג שמח, כל טוב.
חג שמח.
חג שמח. אתי, אמירי, שואלת בפייסבוק על הרמונים, ערך תזונתי מצוין, זה דל שומן, בניגוד לזה שזה נראה כמו אגוזים, יש להם ערך תזונתי יותר דומה לתפוחי אדמה. לא משפחת האגוזים, יש בין 10 ל-20 קלוריות בארמון אחד, ותלוי בגודל, אני ראיתי גם קטנים יחסית, וגם ראיתי כאלה שהם מאוד מאוד גדולים, אז אני צריך פשוט לשקול את זה. אוקיי, יש לנו מאזינים על כך? כן, שלום. שלום, שלום. הלו?
הלו?
כן.
שלום לך.
שלום גם לך.
מדברת חדווה, אני בת 59.
אוקיי.
מאיה, את נהדרת.
תודה רבה, תודה חדווה.
נהדרת, נהדרת.
איזה כיף.
רציתי מאיה בבקשה לשאול אותך כמה שאלות.
אוקיי.
לגבי שקדים.
כן.
שקדים, אני נוהגת לטחון אותם. חונים יותר קל לאכול אותם לשיניים בגלל...
אוקיי.
וכאילו, הטחינה לא פוגעת בערך התזונתי שלהם.
תוכנת
ושומרת במקרר.
לא, אז לא.
הלו.
זה לא פוגע בערך התזונתי.
לא פוגע.
את יודעת שאפשר לקנות גם שקדים תכונים?
כן, אני יודעת, הוא תוכל לי על המקום, כי לגבי צ'יה, וזה אמרת לא טוב לטחון, הצ'יה...
לא, אני אגיד לך, זה פשוט מקור לאומגה 3, והיו טענות בעבר.
אז מה היה, סליחה, מה הדרך הטובה לשמור את הצ'יה, תכון ואת...
גם במקרר ובאריזת וקום כזאת, בלי אוויר.
אפשר לטחון ולשמור כאילו.
אפשר. והולך ויורד עם הזמן, נגיד, את לא תקחי, אבל צ'יה מלפני שנה.
כאילו, אפשר לאכול שקדים תכונים בלי שום בעיה, לא מוריד מהעיר.
לא, בשקדים לא, בכלל לא.
כן, עוד שאלה מאיה, בבקשה, אם אפשר.
כן, כן.
הבשר, הבשר. הבשר הקפוא והטרי, זה אותו הולך תבונתית, מבחינה כתיסות הילדים ו...
הקפוא שאת...
והטרי.
הקפוא, איפה את קונה אותו? בסופר?
בסופר, כן, קפוא...
בחלק מהמקרים של בשר הקפוא יש מים מוספים.
לא, 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 לא.
אז אין? לא, אז אותו דבר.
אני קונה את הנטו, את יודעת, בלי...
אז אין בעיה. אז אין בעיה בכלל.
אין שום בעיה, וגם ירקות קפואים וה...
לא, אין שום בעיה. אין שום בעיה.
כן, וגם, עוד שאלה מאיה, בבקשה.
כן.
לגבי הדג המושט, שמעתי שאין לו בכלל ערך תזונתי, כי זה של בריכות.
לא, אבל תקשיבי, ההבדל...
האמנון,
כן, 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 אני הבנתי. ההבדל בין דגי בריכה לדגי ים ממים עמוקים, זה שבדגים שחיים במים יותר קרים, יהיה לך יותר אומגה 3, זה ההבדל.
כן.
עכשיו, מבחינת כמות החלבון...
קראתי שאין בכלל...
לא, מה פתאום? מבחינת כמות החלבון זה אותו דבר, יש לו 26% חלבון, יש לו B12, יש גם מברזל, יש הרבה דברים במנוזל.
מדי פעם אפשר גם...
ברור, למה לא? ואת יודעת מה שיש אפילו יתרון לדגי בריכה?
מה?
היתרון הוא שאנשים, לצערנו, שופכים את כל הפסולת התעשייתית לים.
כן, לים, שמעתי את זה.
והדגים שגדלים בבריכות, אז הם גדלים בתנאים הרבה יותר נקיים. והם לא, אין שום סיכוי שהם יסחו ליד פסולת תעשייתית, או יספגו מתכות רעילות כמו כספית וכו'. אז זה סוג של דווקא איתו.
את מה המלצת בקיצור? ממליצה?
כן, למה לא? בטח, לגוון.
כן, סולומון גם... סלמון? שמעתי שהסולומון...
נו.
מתחילים לגדל בבריכות גם. מי שסיפרה לי.
אבל בבריכות...
אין כבר...
רגע, יש גם בריכות ימיות, משהו שנקרא. שזה מין כלובים כאלה גדולים שהם בתוך הים.
כן, אבל אני חושבת שאת משקעה כל כך הרבה כסף, כי גם שם הסלמון הזה מהבריכות, מחול מגיע.
אני לא כל כך מבינה בזה, אבל אני אוכל לברר.
מאיה, שמעתי גם שפעם בעלי הביא בירה בלי אלכוהול בכלל.
בירה בלי אלכוהול, יש כזה דבר,
בלי אלכוהול בכלל.
אבל מה הרעיון, למה להשתות?
אני מתכוונת על היתרונות של הבירה, אז רציתי לשאול אותך אם זה גם טוב.
לדעתי פחות.
בלי אלכוהול בכלל, אפס.
כן, נכון, ראיתי את המוצר הזה. בשביל מה להשתות בירה אם אין בזה אלכוהול?
כי קשה, האלכוהול ישר עושה לי, טיפה ישר עושה לי ככה.
נכון, נו, זה מה שאנחנו רוצים, שטיפה יעשה בראש.
כן, כן, כן. אני רציתי עוד שאלה, בסדר, עוד שאלה קטנה בבקשה. אני נוהגת לטגן את השניצל, ככה באש נמוכה ומכוסה.
אוקיי.
ילדים, מה שאומרת על הנכדים. ואחר כך להקפיא.
אוקיי.
מה את אומרת על זה?
שזה נשמע לי שבגלל שזה מכוסה, אז את צריכה לשים פחות שמן, כי פחות נוזלים.
כן, אני שמה פחות שמן, בגלל זה
מעולה.
אני
חושבת
שכאילו, את יודעת, שזה
מצוין.
יקל טוב, החיידקים וכל
מצוין,
זה.
מצוין, ואין שום
לא,
בעיה להקפיא.
לא, כמי שאומרה לי, לא מקפיאים דברים מטוגנים.
בואי נע, מי זה? למי את מקשיבה כל הזמן? אחרי שמפשירים בשר.
כן, השמן, לא יודעת מה קורה.
לא, אחרי שאת מפשירה בשר,
את יודעת, לא כל יום באים לגן, נכדים, כל יום
את מופיעה. תקשיבי, נו, תקשיבי. אחרי שאת מפשירה בשר, את לא יכולה להקפיא אותו עוד פעם, אלא אם כן הוא עבר תהליך בחום שהורג את החיידקים.
זהו, כן, זהו. יופי. מה עוד שאלה קטנה, בבקשה, בסדר?
אחרונה.
אני לא עליו אלו עדת במשקל. 68, לא בדיאטה, מסתדרת אוכל בריא. אבל אין מצב ארוחה בלי 2-3 פרוסות לחם. אני שומעת אותך מבניצה בלי לחם, בלי לחם. אין כזה דבר.
נו.
את לא סובעת
בלי לחם. מה השאלה? אני סובעת, אל תגידי לי, אני סובעת מאוד בלי לחם.
השאלה, כמה פרוסות את יכולה ביום בשביל לא להשאיר. תודה רבה.
כמה ארוחות יש לך ביום שאת אוכלת איתם לחם?
נגיד 2.
סבבה, 2 מצוין.
כן.
אז 2 פרוסות?
נגיד 3 פרוסות בארוחה, אין מצב.
3 פרוסות לחם בארוחה כפול 2, 6 פרוסות ליום וגם בבוקר?
אני לא סובעת כמה שעות.
אני כן סובעת. אני
אוכלת בלי לחם, אחרי שעת רבע מאיה.
מה פתאום? איזה מה פתאום? אני שנים לא אוכלת לחם ואני מפוצצת כמו 5 פרות.
זה לא פלא של לחם יש לו טקס של בטילה כדאי, מרקת המזון.
נכון, נכון. ברור.
באמת זה לא פלא.
זה בשביל למנוע מאנשים לאכול לחם.
כן, לא, זהו, לפעמים מתעצלת לעשות את זה, אז לא אוכלת.
את מצחיקה.
אז כמה את ממיסה?
תראי, את אמרת שאת על אותו משקל כל הזמן, אז תמשיכי מה שאת עושה.
ואני אותו משקל.
נו, אז מצוין, אז תמשיכי מה שאת עושה.
מסתדלת לאכול בריא.
יפה, כל הכבוד.
עושה הליכות, ואותו משקל.
איך קוראים לך?
זה מה שרציתי לדעת על הבשר ועל הדגים.
מהממת. איך קוראים לך?
חדווה.
אה, נכון. חדווה, היה לי מאוד כיף לדבר איתך, חדווה.
גם לי, מריה, את נהדרת, את מקסימה.
את נשמעת לי מגניבה לגמרי.
מהממת,
תודה רבה וחג שמח, תודה רבה,
כל טוב,
כל טוב. לפני הפרסומות, מחקר באיזה שמן כדאי לתגן סופגניות, ואני חייבת להכניס לפה לקשר בין סופגניה לספונג'ה. שמעתי את השאלה הזאת בפינה ללשון עברית, אמרו מה הקשר בין סופגניה לספונג'ה, ואני חשבתי שבגלל שהשמן עלול לטפטף על הרצפה כמו שקורה בהרבה מאפיות, אז צריך לעשות ספונג'ה בתדירות גבוהה יותר במהלך החג. אבל התשובה האמיתית היא שלשתי המילים הללו יש את אותו שורש בעברית, סמך פי גימל, ספג. כמות השמן שנספגת בסופגניה בזמן הטיגון תלויה בטמפרטורה של השמן ובזמן הטיגון. ככל שהטיגון יותר ארוך יספג יותר שמן. ובאיזה שמן כדאי לתגן טיגון עמוק? אז לפי המחקרים שבוצעו בתחום הזה, החימום לטמפרטורה גבוהה, הורס את כל היתרונות של השמן, אז אין שום סיבה להשתמש בשמן איכותי בכבישה קרה, כי הורסים אותו ממלא. אז אפשר להסתפק בכל שמן פושטי מזוכח, למשל גם שמן קנולה יכול להתאים, כי הוא מתאים לטעם למשל, והוא גם לא משנה את הטעם של הסופגניה, אני חושבת, בהשוואה לשמנים אחרים. ובלי קשר, זה הזמן להזכיר ששמן קנולה ושמן זית, שניהם עמידים לחום באותה מידה. פינה טוב לדעת, האם יכול להיות שלא יורדים במשקל כי אוכלים מעט מדי? אז הרבה אנשים שואלים אותי את זה, כי הם בטוחים שהם אוכלים ממש 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 מעט ולא יורדים במשקל. האם זה יכול להיות שזאת הסיבה? אז זה נכון שדיאטות קסח מכניסות את הגוף למצב של מצוקה. אם אוכלים למשל פחות מ-600 קלוריות ליום במשך כמה שבועות, אז הגוף לומד להתייעל, להתקמצן, ואז הוא שורף הרבה 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 פחות, ובמקרה כזה הוא מתרגל ל-600 קלוריות האלה, והיא לא תוביל לירידה במשקל. אבל מי שלא עושה דיאטות הרעבה כאלה, כנראה שהוא לא יורד במשקל בגלל סיבות אחרות. למשל, ספירה לא נכונה של הקלוריות, הדחקה של חלק ממה שנכנס לפה, כמו כף אורז שתואמים במידה בזמן ההכנה, או כפית שוקולד למריחה של מלקקים אחרי הכנת כריך לילדים, או את החלב של הקפה שלא סופרים, או רסק עגבניות לרקות או לפסטה שלא סופרים, אפילו לפעמים פשוט לא יודעים לגבי כמות קלוריות שצורכים, בעיקר כשמדובר במסעדות למשל. בבית אנחנו יכולים לחשב כמה זה חזה אוף ושהוא יתירוקה, אבל במסעדה, חזה אוף, אנחנו לא יודעים אם הוא אושרה במרינדה כל הלילה, ויש בו הרבה שמן, או אם שהוא יתירוקה מטובלת בשמן, זה דברים שמוסיפים עוד כמה מאות קלוריות. השורה התחתונה היא שאם מישהו לא יורד במשקל, זה כי הוא צורך בדיוק את כמות הקלוריות שהוא שורף, גם אם הוא מודע לזה, וגם אם לא. אז מה עושים? מדייקים יותר בדיאטה, או מוסיפים הרבה פעילות גופנית. שתי שאלות מהפייסבוק. רבקה הוכברג, מה שלומך? שואלת, יש לי נכד בן 9 שהוא צמחוני, בתקופה האחרונה יש לו בין 3-4 פעולות מעיים עד חוסר שליטה. האם יש מצב לרגישות לקטניות, האם את ממליצה לעשות בדיקות דם, כדי לוודא שאין חוסרים? זה יכול להיות, לא בדיוק רגישות לקטניות, אבל זה יכול להיות בגלל הרבה דברים אחרים, זה יכול להיות רגישות ללקטוז, זה יכול להיות צליאק, ואני כן מציעה לעשות בדיקות דם מקיפות. בנוסף לזה, אם את חושדת שהוא אוכל יותר מדי קטניות וזה עושה לו פעולות המעיים, תנסו להפסיק ל3-4 ימים צריכת קטניות ותראו אם יש שיפור. ורק בימים האלה, כדי שלא יהיה חוסר חלבון ממושך, תעברי בתזונה שלו במקום קטניות לאורז, למשל, שידוע שלא עושה שלשולים. שאלה נוספת מהפייסבוק, מה לרינת לא מוצאת סיידר ללא סוכר, איפה יש? אחת מהתוכניות האחרונות, היו לי רעיונות למשקעות חמים לחורף, אחד מהם זה היה סיידר חם. אז זה לא סיידר, אני קניתי מיץ תפוחים דיאט, בבקבוק פלסטיק, לא נקטר בקרטון, של ליטר וחצי, אני לא רוצה לעשות פרסומות לאף חברה, אבל יש כזה, זה רק עם סוכרלוז, זה 8 קלוריות ב-100 גרם, וזה אומר שכוס מיץ תפוחים חם, שאני קראתי לזה סיידר חם, בסוף עם קצת קינמון, זה רק 16 קלוריות, שזה פחות מכמות החלב של נס קפה. ונעבור למאזינים, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מאיה. שרן טובין, שמי דוד.
היי דוד.
יש לי ילד בן 1.5 שנה,
כן.
ורציתי לדעת מה את ממליצה על התזונה שלו. כי כל פעם לפני שהוא רוצה לישון, הוא רוצה רק בקבוק. זאת אומרת, אם הוא ישן 3-4 פעמים ביום, תמיד זה בקבוק. אני יודע שבקבוק יש בו הרבה סוכרים והרבה דברים, אומנם טובים ופחות טובים. והבנתי שבגיל כזה, עדיף כבר כמה שיותר תזונה רגילה.
כי אתה יודע מה יש בבקבוק שלו? מה אתה שם בבקבוק?
סימילק.
וכתוב לך לאריזה שיש בזה הרבה סוכר?
ככה אני הבנתי. אני לא מסתכל, לא סתכלתי מאחורה, אבל
צריך להסתכל, אני לא חושבת שזה מכיל סוכר. אולי את הלקטוז סוכר החלב שמופיע שם באופן טבעי.
אולי, כן.
אז רגע, בוא תספר לי מה הוא אוכל במשך היום שאני אבין. אתה נגד הסימילק בגלל שאתה חושב שזה סוכר? זאת הסיבה היחידה?
אני חושב שזה גיבה שלפי דעתי כבר לאכול אוכל.
הוא לא אוכל אוכל מוצק?
הוא אוכל, אבל ממש מעט, יחסית לכמות שהוא רוצה בקבוקים.
מעניין.
גם אחרי שהוא אוכל, והוא מסיים את הארוחה, נגיד הוא אכל איתי עוף, קצת אורס, תפוח אדמה, וקצת ירקות, אז הוא רוצה עדיין את הבקבוק כדי לסגור לו את הפינה של הארוחה.
מעניין. תראה, אחד מהדברים במעבר לאוכל מוצק זה הפעלת שרירי הלשון והפה כדי שזה לא יפגע בהתפתחות הדיבור. אז אנחנו מנסים להוריד בסופו של דבר, כמו שאמרת, את האוכל בבקבוק. אני לא חושבת שזה כזה נורא אם הוא שותה 3 בקבוקים ליום, גם אני לא חושבת שהערך התזונתי של זה הוא כזה גרוע בגיל הזה. אני אתה יודע מה, אני אכתוב בגוגל אם יש בסימילק סוכר, אבל רגע, ערך. בכל מקרה, אז יש בזה הרבה חלבון, זה מואשר במלא ויטמינים, שיש בזה יתרונות, אבל חשבתי, אולי זה פשוט כל כך הרגל אצלו, מה דעתך בלי שהוא ישים לב, תפוך לו את הבקבוק לקצת פחות טעים. שאז, יותר דליל נניח. אני מול הרכיבים של הסימילק, אין שם סוכר. רק הלקטוז, סוכר החלב. בוא נראה כמה סוכרים, פחמימות 50% מזה, חלבונים 11 ל-100 גרם.
אז אני כל כך מתוק.
כן, נכון. תנסה אולי לדלל לו את זה, ואז גם יכול להיות שבגלל שזה מסביע אותו, אם אתה מדלל לו את זה, זה גם פחות, יהיה פחות מסביע, והוא רוצה יותר מהאוכל המוצק. להתווכח, אתה יודע, להכריח אי אפשר, זה לא בגיל שאפשר להסביר או כל מיני דברים. זה
יכול להיות התודעה שלו.
כן, אבל נכון. אבל גם אין לך מה כאילו לחשוש עד כדי כך, זה לא נראה לי כל כך נורא.
כן, זאת אומרת,
מה הוא אוכל מוצק חוץ מהעוף, האורז והתפוח?
הוא בעיקר, האוכל שהוא הכי אוהב,
כן.
זה אוהב טונה, שניצל, עוף, כאילו כל החתיכות האלה של מהחי שמפורק יחסית,
כן.
שאפשר לפרק לו, אז זה הוא ממש אוהב.
נו יפה.
ירקות, הוא לא כל כך הוא לא כל כך אוהב.
הגיוני. בננה, פירות. גם לא?
מה זה?
פירות, בננה.
כן, כן, לא. הוא כאילו ככה ככה, לא יותר מדי אוהב את הדברים האלה.
אבל אתה מגיש לו את זה לפעמים?
אני מגיש, אתה מגיש על השולחן, אבל תמיד הוא זורק את זה, הוא לא כל כך. אבל את העוף מכניס לפה.
מעניין.
את הטונה מכניס לפה, את הירקות הוא זורק את זה.
וגבינות אחרות ומוצרי חלב?
גבינה הוא אוהב מאוד.
אוקיי.
גבינה לבנה הוא אוהב, ומוצרי חלב.
אז נגיד ארוחת בוקר הוא אוכל איזה גבינה או מוצרי חלב, ואז לסיום בקבוק?
כן, משהו כזה בדיוק. לפני הגן נגיד, אנחנו עושים לו, מנסים לעשות לו ביצה אולי, לעשות לו גבינה עם
לחם. וגומר את הביצה?
הוא לא, 50% על הרצפה, 50% על
הגן. אבל חצי ביצה ולחם עם גבינה, ואז לסיום בקבוק, ואז בצור.
בדיוק, ואז אנחנו עושים אותו לגן. כי בלי בקבוק הוא עדיין קורא.
כן, זה הרגל כזה.
בדיוק.
נכון. אז מצד אחד אין לך מה לדאוג, מצד שני, בשביל שזה ירד לאט לאט, אז אני, כאילו, אל תגיד לו לא, פשוט תעשה את זה פחות טעים כזה קצת. פחות מרוכז כזה, עם יותר מים, פחות כמות, תנסה, ולאט לאט, אין מה לדאוג.
אבל את אומרת שבחינת הרכיבים של
לא.
של הרכיבים,
חלק ממה שאתה אומר לא שמעתי, אבל אני באמת אני מול זה, וזה מואשר בהרבה ויטמינים ומינרלים, ואין פה מה, אין לך מה לדאוג כל כך.
הבנתי.
כן.
בסדר,
יופי. אז יופי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. יש לנו מאזינה לקו, שלום.
היי, מאיה.
היי.
אני תרמל.
היי.
יש לי בעיה דווקא עם החג הזה, ורציתי לשאול אותך שאלה חשובה.
אוקיי.
אני מאוד אוהבת סופגניות.
אוקיי.
ואני מוצאת את עצמי כל חג נאבקת בסופגניות מחדש.
תראי, מבחינה בריאותית זה הכי גרוע. כאילו מבחינת, כאילו לא הכי גרוע, יש דברים יותר כמעט קצת דברים יותר גרועים מבחינה בריאותית. כל מה שמתוגן בשמן נמוק זה נורא לא בריא. מבחינת הקלוריות אני יכולה עכשיו לתת לך תפריט לירידה במשקל עם כל יום סופגניה. את רוצה?
יאללה.
יש לי גן, יש לי איזה מטופלת שהיא התחילה בדיוק מאותו משפט כמו שאת אמרת. היא אומרת שהיא גרה אפילו מעל מאפייה, והיא אומרת, אני פשוט לא מסוגלת, והריח, ואני נאבקת בעצמי, ואני לא יכולה, ואני פה ואני שם. אז סופגניה קלאסית גדולה עם ריבה, זה 400 קלוריות בערך, כן?
אז
לא, אז נגיד שזה יהיה במקום ארוחת ערב, זה אפשרי? בדיוק שבוע שעבר אמרתי, זה אפשרי, או שזה לא מספיק מסביע במקום ארוחת ערב?
אני אוכל לקחת את הסיכון הזה.
נגיד כזה וסלט, נניח.
נראה לי בסדר.
אז חכי, אז אני אפתח את זה של שבוע שעבר, ואני אגיד לך. אז בעיקרון, ככה, אני גם רוצה, בגלל שאני שיניתי לך את כביכול את ארוחת בוקר, את ארוחת ערב לפחממות, אז אני רוצה שיהיה לי מספיק חלבון בתפריט הזה. אז עשיתי כזה דבר. בבוקר סנדוויץ' מלחם קל עם גבינה או ביצה או גבינה צהובה, ביניים פרי כלשהו, בצהריים עוף או דג עם נניח כמות ענקית של ירקות בתנור אנטיפסטי וסלט, אפשר מרק ירקות אם רוצים. אחרי הצהריים, בגלל החלבון הזה, יוגורט חלבון עם, עם קצת איזה 7-8 שקדים, סופגניה במקום ארוחת ערב כל יום את יכולה, אפשר להוסיף סלט אם זה לא מספיק מסביע אותך, ונשנוש לילה עוד יוגורט חלבון. עכשיו, אפשרות אחרת, אם את רוצה, שאני חושבת עליה, זה כן להשאיר את ארוחת ערב, שהסופגניה תהיה במקום כל נשנושי הביניים במשך היום. נניח איזה שעה חיבה לך, נגיד ב-4?
כן, אפשר עם הקפה.
אז, נכון, אז נגיד ב-4 עם הקפה, אז עכשיו אני מציעה לך תפריט אחר לדוגמה. נגיד, בבוקר הקריך מלחם קל, בביניים במקום פרי, קופסה של ירקות חתוכים, שזה חינמי וחופשי. בצהריים זה נשאר, עוף או דג עם ירקות אנטיפסטי בתנור, ומבושלים או מוקפצים, סלט, מרק. ב-4, הנסקפה עם הסופגניה. עכשיו, בערב אני מצמצמת את זה רק לביצה וסלט, ואז לילה יוגורט חלבון. סביר?
Mm-hmm. סביר, אבל אם
נגיד
אני אוכל, אולי הסופגניות הקטנות יהיו יותר טובות, או שאותן באמת
צודקת.
אפשר...
את צודקת, כי אם זה לא במקום ארוחת ערב, אלא במקום ארוחת ביניים, אז את יכולה לקחת את הסופגני המיני, היא בערך חצי מכמות הקלוריות. צודקת לגמרי.
הבעיה ששם, באמת, אפשר להגדים יותר,
ולאכול
בטעות זה 4, אבל כן.
באמת?
כן, נורא קטנות.
לי לא יקרה בטעות שאני אוכל 4 סופגניות. אבל תנסי, נסיתי לך כל יום במהלך החג, אחת גדולה אפילו, אז תנסי, תנסי פעם אחת עם ארוחת ערב, פעם אחת עם ארוחת ביניים, תראי איך את מרגישה עם זה.
אני אעשה זה, אני אעדכן אותך אם עברתי בשלום את החג.
אני אשמח. תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.
מאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום, שלום, תודה לך. מאיה, אני אקצר. עלתה לתוכנית לפני כמה חדווה, זוכרת בנושא של השקדים התכונים.
כן.
אז זהו, לי יש בעיות שיניים, וזה ככה, הייתה דרך מצוינת בשבילי להנות מהיתרונות שיש בשקדים.
יופי.
כל יום ככה אני משתדלת שתי כפות, אני אומרת, אולי זה הרבה, יחד עם הפרי, ואני ככה שקטה ובטוחה שהכל בסדר, ועכשיו ככה עשית לי טלטלה כזאת, אז מה עושה?
מה הטלטלה? לא הבנתי, אמרתי לה שזה טוב.
שקדים תכונים במקרר.
כן?
וואו, אז הייתי בחדר השני ולא שמעתי את
זה. אמרתי לה שזה טוב, אמרתי לה שזה טוב. אבל אני עכשיו בודקת לך כמה קלוריות יש בכף שקדים, בואי נראה, 120 קלוריות לכף שקדים תכונים.
זה הרבה.
הרבה.
את כאילו רק כף אחת.
כן.
נכון, זה פעם ביום?
השאלה מה את רוצה מזה, כאילו...
כאילו אם יש פעמיים אפשרות לביניים.
אפשר, ברור, אפשר עוד פעם אחת.
אז אפשר עוד פעם.
את בדיאטה לירידה במשקל?
אני כן, סקרתית גם אפילו.
אז זהו, סקרתית, זה אומר שאת מצרפת את זה לפרי כדי להוריד את האינדקס הגליקמי.
נכון, זאת המטרה. אז יהיה בסדר פעמיים?
כן. הפרי השני לא מאוחר בערב, זה צריך להיות ב-4, נכון?
אני עושה ככה ב-6.
6, אבל לא 10 בערב.
כל הארוחות שלי מסתיימות ב-7:30.
הבנתי, ואין אחרי זה נשנוש לילה.
לא, אולי מקסימום יוגורט, כמו שאת מציעה.
ומה ארוחת בוקר נראה כליתר ביטחון?
כן, ללא לחם קל. אני מעדיפה קרוסה גילה טובה עם גבינה וגווניה, מה שחלק שזה לא כל כך עדיף על הבוקר.
רגע, ובצהריים את אוכלת פחממות או רק חלבון ו...
שלא, מרק ירקות.
יופי.
אבל אחר כך יש דרישה כבר כזה ב-4.
ב-4 לפרי השני עם השקדים או למה?
לא, לפרוסה עם משהו, עם תחינה.
אז יש לך שני נשנושי ביניים?
כן, אחד ב-10 כזה ואחד ב-10.6.
לא, הפרוסה ב-4 עם התחינה זה גם כן נשנוש.
ביניים אנחנו קוראים לפרי והשקדים.
והפרוסה זה גם נשנוש ביניים, זה ב-4, זה לא שייך לשום ארוחה.
אני קורא בה כזה כי לא אכלתי פחמימה.
תראי, אם את מנסה לרדת במשקל,
אני גם נשארת על המשקל להרבה זמן, וזה קצת תמוה בעיניי.
את מנסה אבל לרדת?
אבל איך זה שאני נשארת הרבה זמן? מקסימום אני יודע, כאילו, יותר הייתי מצפה שאני אעלה, אני לא רוצה...
זה טוב שאת לא עולה, אבל בשביל לרדת, אז את צריכה או את הפרוסה עם התחינה, או את הפרי עם השקדים, לא גם וגם.
זה כאילו פעם ביום.
כן.
כן.
יופי.
תודה, תודה.
אין על מה. אין על מה, חג חנוכה שמח ובריא.
מאוד בנושא השקדים.
תודה רבה, תודה. ביי ושבת נפלאה. טוב, הגענו לסיום התוכנית, אז הכנתי לנו להיום לביבות בטטה. הבטטה היא מאוד עשירה בוויטמין A, שיותר חשוב למערכת החיסון מוויטמין D, והאינדקס הגליקמי שלה נמוך יותר מאשר תפוחי אדמה, למרות שיש בה יותר סוכר. זה אומר שהיא מסביעה לזמן ארוך יותר, וגם עדיפה אם יש סוכרת. עכשיו, שימו לב. לוקחים קילו בטטות. לא צריך לקלף אותם. חוצים אותם לאורך ומסדרים על תבנית התנור שהקליפה כלפי מעלה. מרססים בספרי שמן ואופים 40 דקות עד שמתרקח ומסירים את הקליפה, מואחים לפירה ועושים את שאר, מוסיפים את מה שאני תכף אגיד. אבל... למה חשוב להפות אותה ולא לבשל? כי ככה היא מאבדת נוזלים והיא נהיית הרבה יותר סמיכה ופחות רטובה, ואז אפשר לחסוך הרבה בקמח או בדברים אחרים בפירורי לחם. מוסיפים לפירי בטטה. אני הוספתי 150 גרם בולגרית, בצל ירוק קצוץ, שמתי רק איזה גבול או שניים, אבל זה היה טעות, היה אפשר להוסיף הרבה יותר. שתי ביצים, שתי כפות קמח, שמתי ללא גלוטן, חצי כפית אבקת אפייה, אבקת שום כבישי, פלפל שחור, תבלינים לפי הטעם, מסדרים על הנייר אפייה שמרוסס בספרי שמן את הלביבות, מרססים גם על הלביבות מלמעלה, ואופים ב-170 מעלות כ-20 דקות. לי יצא 18 לביבות, יכול להיות שאפשר לעשות אותן טיפה יותר קטנות, אבל אם זה יוצא לכם גם כן, 18 זה 77 קלוריות ללביבה, 2 כאלו עם מנת חלבון וסלט כארוחת דיאטה במהלך החג. תודה רבה רבה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהזין ולכל מי ששלח שאלות. ותודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב ולרון שהין. אחרינו פרופסור רפי קרסו, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נשתמע שוב שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה. חג שמח.